שלום, אנחנו לאחר הפסקה קצרה חוזרים אל השיעורים שלנו על סוגיה אחת מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי. אנחנו נמצאים כידוע באמצע במסכת גיטין, מסכת חשובה כשלעצמה, וחשבתי שראוי לנו לתת שיעור אחד על הסוגיה שנוגעת לשמיטת כספים ולפוזבול, שזה נמצא מצד אחד במסכת גיטין, וגם מבחינה זו שזה אפשר להגיד סוגיה שהזמן גרמה, כי אנחנו נמצאים לפני חודש אלול, שזהו הזמן שבו אנחנו עסוקים כולנו גם בעניין של שמיטת כספים ותקנת הפוזבול. והסוגיה, עיקר הסוגיה והסוגיה המרכזית שנוגעת לזה היא באמת במסכת גיטין בפרק השולח בדפים למדו, למזיין, למתחת. שם אנחנו מוצאים את הסוגיה גם באופן כללי וגם בפרטים שנוגעים אל העניין. וממילא היום אני רוצה לפי הגמרא בדף למדו לדבר על העניין הזה באופן כללי. כי השאלה שהגמרא גם עוסקת בה קודם כל, איך בכלל יש תקנת פוזבול? פוזבול בעצם זו תקנה קדומה של הלל הזקן, שתיקן כדי למנוע כאילו את העניין של שמיטת כספים. אז השאלה היא, התורה מצידה ציוותה עלינו לשמוט את הכספים, זאת אומרת שבאמת ההלוואות התבטלו, כל החובות התבטלו, ומצד שני בא הלל הזקן והתקין פוזבול ששולל את אותו דין תורה. אז זו באמת שאלה שהגמרא בעצמה עסוקה בשאלה הזו. ועל כן הגמרא מצידה אומרת בהתחלה, יש בגמרא שני שלבים. הגמרא בשלב הראשון שלה אומרת שהיות ששמיטת כספים היא רק מדרבנן, לכן מובן שאפשר לעשות את הפוזבול. זאת אומרת שכיוון שהשמיטה היא רק מדרבנן, כי מדורייתא אין שמיטה, אז ממילא יש מקום לעשות את הפוזבול, כאילו בבחינת יש מושג כזה, שהגדרה כזו שאומרים, הם אמרו שתהיה שמיטה, והם אמרו גם שיעשו את הפוזבול. ולפי השיטה הזו הראשונה בגמרא, אז יוצא שאם שמיטה נוהגת מן התורה, אז לא תהיה תקנת הפוזבול. זה שלב אחד של הסוגיה. אחר כך הגמרא מצידה ממשיכה לדון בעניין, ושואלת מצד השני איך חכמים בכלל תקנו שמיטת כספים, תקנה של שמיטת כספים, אם בזמן שאין שמיטה, אז אין שמיטה, אז כשחכמים באים ואומרים שתהיה שמיטה, גם זו שאלה, איך חכמים יוצאים נגד המצב הרגיל? מצב הרגיל שאנשים שלובים כסף צריכים להחזיר את ההלוואות ואת החובות שלהם. אז מה זה, באו חכמים והשמיטו אותם, את החובות? גם זו שאלה שהגמרא שואלת, ועל כך הגמרא אומרת בשלב השני של הסוגיה, שיש מקום, כוח בחכמים לפעול בצורה הזו, דיינו להשמיט את החובות, אף על פי שמן התורה לא ראוי ולא צריך להשמיט אותם, לפי הכלל הידוע שנקרא הפקר בדין הפקר. זאת אומרת, חכמים משתמשים בכוח שלהם של הפקר בדין הפקר, וזהו הדבר שמביא את הכוח שלהם לידי כך, שאף על פי שמן התורה אין שמיטה, מדרבנן יש שמיטה. זה מבנה הסוגיה. עכשיו, כאן בסוגיה, בחלק הזה של הסוגיה, הדבר שצריך לתת את הדעת אליו, זוהי המחלוקת שמתגלית פה בין דברי רש"י לדברי תוספות. רש"י אומר, אחרי שהגמרא כבר אומרת את התירוץ הזה, המתבסס על הכוח של בדין, שהפקר בדין הפקר, אז רש"י אומר, אז מעכשיו? עכשיו אני כבר גם חוזר אל השלב הראשון של הסוגיה. זאת אומרת שאם יש לחכמים כוח לפעול בממון של בני אדם בצורה, לפעיל כוח של בדין, הפקר בדין, אז זה כוח שמועיל גם עם שמיטה דורייתא. זאת אומרת, הגמרא כאילו חוזרת בה לפי רש"י במסקנה, ועכשיו אנחנו יכולים להבין שכוח של הפוזבול הוא יועיל אפילו עם שמיטה מדורייתא, ולא רק עם שמיטה דרבנן. כי זה נקרא הפקר בדין הפקר, שחכמים יכול, אף על פי שמן התורה יש שמיטה, באים חכמים ואומרים, תעשה פוזבול ותחייב את האנשים לשלם את החובות, ועל סמך מה? על סמך הפקר בדין הפקר. בקשר לזה אנחנו רואים שתוספות חולקים. תוספות בעמוד א' אומרים שזה לא. אף על פי שהגמרא משתמשת בכלל הזה של הפקר בית דין הפקר, הוא מועיל רק לעניין הזה שאם התורה אמרה שצריך לשלם, באים חכמים יכולים לומר שלא צריך לשלם. אבל להפך, אם התורה אומרת שלא צריך לשלם, שיבואו חכמים ויגידו שכן צריך לשלם, על סמך כוח של הפקר בית דין הפקר, זה לא. זה לא, חכמים לא השתמשו בכוח הזה בצורה, חכמים לא השתמשו בכוח הזה. זאת אומרת שתוספות סוברים, שגם לפי המסקנה שאנחנו אומרים שיש לנו את הכוח של הפקר בית דין הפקר, זה מועיל רק כדי להסביר את הקושייה השנייה של הגמרא, להסביר איך חכמים עשו שמיטה מדרבנן, כאשר מן התורה אין שמיטה. אבל זה לא בא לתרץ את הקושייה הראשונה, שאם יש שמיטה, איך חכמים מבטלים את השמיטה על ידי פרוזבול, כי כוח הפקר בדין הפקר לא יבוא לידי ביטוי בצורה כל כך קיצונית, שיחייבו בן אדם לשלם על מה שמן התורה הוא לא צריך לשלם. זה מחלוקת רש"י ותוספות, והדברים באים לידי ביטוי בדברי הפוסקים. ברמב״ם שאנחנו מציינים את דף המקורות, אנחנו רואים במפורש שהוא אומר שם, שהפוזבול לא נוהג אלא כאשר השמיטה מדרבנן. זאת אומרת, הוא סובר כמו תוספות לעניין הזה, שהכוח של הפוזבול לא יבוא לי, אין לו כוח כל כך חזק כנגד שמיטה מדאורייתא. אבל כפי שאמרנו, רש"י חולק. וזה מביא אותנו, בעצם כל הסוגיה הזו מביאה אותנו לדיון בכלל עקרוני וכללי, קודם כל באמת על השמיטה. אז מה באמת? שמיטה מן התורה או שמיטה מדרבנן? כאן אנחנו רואים בגמרא שיש על זה בעצם כמין מחלוקת. כמין מחלוקת. יש שסוברים ששמיטה מדאורייתא, וזה בעצם הדעה שהייתה הראשונה בגמרא, ולפי רש"י זה יכול להיות גם לפי המסקנה. בעוד שדעה אחרת סוברת, וזה מה שהגמרא אומרת, דברי רבי, הגמרא מביאה את דרשתו של רבי, שהוא דורש דרשה בשתי שמיטות הכתוב ודבר, שהכוונה היא שאין שמיטה מן התורה. אומרת, פה בגמרא אנחנו מוצאים את אחד המקורות החשובים ביותר בכלל לדין שמיטה, אם יש שמיטה מן התורה בזמן הזה, או אין שמיטה בתורה בזמן הזה. כרגע אנחנו מדברים בצורה ממוקדת, לא על שמיטה בכלל, אפשר לומר על שמיטת קרקעות שהעסיקה אותנו, מעסיקה אותנו במשך כל שנת השמיטה, אלא יותר בעניין הזה של שמיטת כספים, שזה נושא שמעסיק אותנו בעיקר, כפי שאמרנו, בצאת השנה. זה הזמן שעליו אנחנו כרגע מרוכזים בעניין הזה של שמיטת כספים. וכאן מן הראוי לומר, לכאורה, שמיטת כספים צריכה להיות כמו שמיטת קרקעות. דיינו, כשיש שמיטה מקרקעות מן התורה, זה שמיטת כספים מן התורה. כשאין שמיטה, אז לכאורה זה אותה שמיטה. אז לכאורה זה אותו דבר. ובעצם הרבה ככה סוברים, שאין לנו הבדלים בין שמיטת קרקע לשמיטת כספים. אם זה דורייתא, גם זה דורייתא, אם זה דרבנן, גם זה דרבנן. אבל בעיון נוסף אנחנו רואים שיש מקום לעשות הבחנה. וכשאנחנו אומרים לעשות הבחנה, אפשר לעשות את ההבחנה לכאן ולכאן. הכוונה שאני אסביר את דבריי. מצד אחד אפשר היה לומר למשל ששמיטת קרקעות לא תהיה נוהגת בזמן הזה. למה? כי זה תלוי בקדושת הארץ, וקדושת הארץ היא אולי לא כל כך מלאה וחזקה בזמן הזה, ולכן ממילא כל הדינים של מצוות התלויות בארץ, וגם חיוב תרומות ומעשרות, אנחנו אומרים שזה רק דרבנן, אז ממילא גם שמיטה אולי דרבנן, אנחנו מכירים את הדיונים האלה מהנושא של שמיטה בכלל. לפי זה יכולנו לומר למשל ששמיטת כספים, היות שזה לא קשור בקדושת הארץ, אלא זה בעצם מצווה שנוהגת כחובת הגוף, כך אנחנו מגדירים אותה, ובעצם כחובת הגוף היא גם נוהגת בחוץ לארץ. זה חידוש גדול, שמיטת כספים איננו שייך דווקא לארץ ישראל, זה שייך גם בחוץ לארץ. שמיטת קרקעות לא שייכת בחוץ לארץ, השמיטת כספים שנוהגת בחוץ לארץ, ממילא היות שהיא לא תלויה בקדושת הארץ, אז יש סברה אחת לומר ששמיטת כספים היא חיובה יותר חזק בזמן הזה, מפני שהיא לא תלויה בקדושת הארץ. אז זה צד אחד, שהמעיין בדבר יראה בדברי ראשונים מסוימים שיש להם נטייה גם לומר בכיוון הזה. מאידך גיסא יש גם נטייה הפוכה, אני אסביר את דבריי. נטייה הפוכה, דיינו לומר שיכול להיות ששמיטת כספים יהיה פחות חמור בזמן הזה לעומת שמיטת קרקעות. הכיצד? הרי זה חובת הגוף ולא קשור בקדושת הארץ. זה נכון, אבל יש שמסבירים בעיקר תוספות, זה תלוי בהבנה של הדרשה של רבי. רבי דרשתו מובאת פה בגמרא, רבי הרי אומר, בשתי שמיטות הגמרא אומרת הכתוב מדבר. זה דבר, השמיטה שמות, בשתי שמיטות הכתוב מדבר. שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. אז באמת הדרשה הזו כפשוטה אומרת שיש תלות מלאה בין שמיטת כספים לשמיטת קרקע. אבל בעיון בדבר בתוספות, כפי שרבינו תם הביא, הוא מסביר שזה לא הכוונה ששמיטת כספים תלויה בשמיטת קרקע הרגילה שאנחנו דנים עליה. אלא זה תלוי הכוונה ביובל. הכוונה ששמיטת כספים יש לה קשר ישיר אל היובל. ומדוע שמיטת כספים כאילו קשורה יותר ליובל? מפני שכמו מה המשותף בין היובל ושמיטת כספים, שלא כמו שמיטת קרקעות הרגילה, ששמיטת כספים הרי זה מבטל את החוב, זה מבטל דבר, וגם היובל הוא מבטל דבר, היובל מבטל את הקניינים שמכרו את הקרקעות, משחרר את העבדים, יוצר איזשהו הפסקה, מנתק דבר, כיוון שהוא מנתק, יש לו אופי או תכונה שהיא דומה לשמיטת כספים יותר. מה שאין כן שמיטת קרקעות, ששמיטת קרקעות היא לא מנתקת שום דבר, היא רק אוסרת את העבודה על הקרקע. אבל הקרקע נשארת שלי, היא לא נהפכת לקרקע של מישהו אחר. לכן יש מקום להבין את הדרשה של רבי, שמובאת פה בגמרא, כדרשה שהיא נוגעת דווקא יותר לשמיטת כספים, ולאו דווקא לשמיטת קרקעות. ואם ככה אפשר כאן להגיע לאיזושהי מסקנה מעניינת, ששמיטת, אפילו אם נגיד למשל, אולי, ששמיטת קרקעות היא אולי נועדת בזמן הזה, אולי, אז שמיטת כספים לא תנהג, למה? כי היות שהיא תלויה ביובל, אז אם ממילא יש לה דין כמו יובל, ויובל הרי בוודאי לא נוהג בזמן הזה, אז אם יובל לא נוהג, גם שמיטת כספים לא נוהג. זאת אומרת, יכול להיות שהדין של שמיטת כספים, בהיותו תלוי בתכונתו ליובל, ממילא הדין שלו תלוי ביובל ולא בשמיטת קרקע, וזה מה שמובא קצת פה בתוספות על פי הספרי, כפי שזה מבואר בתוספות. יתרה מזו, כאן אנחנו מגיעים לדבר עוד יותר מעניין. מפני ש... והאמת היא ששוב, הדבר המעניין קשור לא רק לשמיטת כספים, אבל הוא מודגש שוב על פי מה שאמרנו בשמיטת כספים. כי יש מי שאומר שלא רק שהשמיטה לא נוהגת בזמן הזה מן התורה, אלא שהיא לא נוהגת בכלל בזמן הזה. בכלל לא נוהגת בזמן הזה. ולמה? כי אם זה תלוי ביובל, אז הרי יובל אין בכלל. אז אם אין יובל, אין לנו יובל מדרבנן, אז אם אין יובל בכלל, אז גם אין שמיטת כספים בכלל. זאת אומרת שבהחלט יש מקום להבין ששמיטת כספים לא תנהג בכלל. ומתי היה שמיטת כספים מדרבנן, כפי שהגמרא אומרת? כאן יש בה מפרשים שמסבירים ש... ביובל למשל, אנחנו יודעים שהיובל, כדי שיחול מן התורה, זה צריך להיות כל יושבי העליה. וזה גם בבית שני כבר לא היו כל יושבי העליה. אז היות שלא היו כל יושבי העליה, גם היובל לא היה בזמן בית שני. אבל היה יובל מדרבנן. מה פירוש היה יובל מדרבנן? לא שהלכות היובל נהגו, אבל היה המניין של היובל. בית דין הגדול היה שהוא היה מוסמך לקבוע שזה יובל. ממילא היה כאילו יובל מדרבנן, לא במובן ההלכתי, אלא במובן של קביעת הזמן. וממילא, כיוון שהיה יובל מסוג, מבחינת הזמן, ממילא גם היה שמיטת כספים מדרבנן, ועל זה הגמרא מדברת. אבל בזמן שאין היובל נוהג, בכלל, אחרי שבטל בית הדין, ואין בית דין בכלל, אז ממילא כבר אין בכלל יובל. אם אין בכלל יובל, אז אין גם שמיטת כספים בכלל. וזו באמת דעה שאנחנו מוצאים אותה בשולחן ערוך אפילו. מצוין פה בחושן משפט, בהלכות של שמיטת כספים. הרי מה מביא את מה שבדברי הראשונים, גם כאלה שנזכרים פה בדף המקורות, ראשונים הרבה שדנו בזה, וזה נזכר בדברי הרייבד על הריף פה במקום, בדף למדוו בגמרה, נזכר בשוט הרשבה, נזכר בשוט הראש, שהם אומרים, מביאים את השיטה הזו ששמיטת כספים בכלל לא נהגה, ולכן לא נוהגת. לכן הם היו, אפילו לא הקפידו לעשות פה זבול. יש כאן איזושהי בעיה בעניין הזה, שיש כאלה שממילא נהגו שלא לעשות בכלל פה זבול, בגלל שבכלל אין שמיטת כספים. בצד שני, אחרים אמרו לא, זה לא נכון. אלה אם אמרו בגמרא ששמיטת כספים מדרבנן, אז זה כן או אין מדרבנן. אגב, העניין הזה לא קשור רק לשמיטת כספים, כי מי שהולך עם הכיוון הזה שאין שמיטה בכלל בזמן הזה, זו שיטה שהיא נוגעת אפילו לשמיטת קרקעות בסופו של דבר. כי בגמרא אין הבדל, כפי שאמרנו, בין שמיטת כספים לשמיטת קרקעות. אז בהחלט יש כיוון שמיוחס בעיקר לבעל המאור, שכמו שאין שמיטת כספים בזמן הזה, גם שמיטת קרקעות אין בכלל. וכל מה שעושים בשמיטה זה רק מנהג חסידות. מנהג חסידות, גם זה דבר יפה. אבל לגבי שמיטת כספים זה בולט יותר. יותר, הגישה הזו בולטת יותר, וכמובן שהיא נובעת פה מהסוגיה, מהבנת הדרשות האלה של רבי, כפי שהסברנו אותם. כן, אז אם אנחנו חוזרים אל העניין, מקצה, יש לנו דעות מקצה לקצה. יש כאלה שרוצים להבין ששמיטת כספים יפעילו מן התורה. אם זה יהיה מן התורה, יש כאלה שאומרים שבכלל לא יועיל פרוזבול. אבל יש כאלה שאומרים כמו רשי, שיש פרוזבול גם עם שמיטת כספים מן התורה. אבל אפשר להגיד שרוב הדעות, רוב הדעות, וזה אפשר להגיד דרך המלך של שיטות הראשונים והפוסקים, ששמיטת כספים היא בכל זאת נוהגת מדרבנן, ובוודאי שעל פי זה, בוודאי שיחול על זה גם גדר של פרוזבול, שאפשר לדון על פרטיו מבחינת ההגדרה שלו, וגם זה תלוי בהבנת העניין של בכוח של השמיטה, וממילא מזה להבין גם מה זה בעצם פרוזבול. האם פרוזבול זה תקנה באלמה, או שפרוזבול צריך להיות מחובר יותר אל דינים ממשיים שקשורים לשמיטת כספים, כמו מסירת שטרות לבית דין, כמו שאנחנו רואים בדברי התוספות. ותמיד אנחנו אומרים שעד כאן בשיעור, מעבר לזה תמיד אפשר להוסיף וללמוד עוד. אז שלום שלום.